איזה כיף של פרק הולך להיות לנו היום עם יזמת שכבר הרבה זמן רציתי לארח. אז לפני שנגיד לה שלום, היא לא רק יזמת, היא עוד מיליון דברים, תכף נדבר איתה על זה. לפני כן רק נזכיר לכם את שיתוף פעולה של 30 דקות פחות עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ גם שם. בואו נשים קצת מוזיקה, זה גם קשור לנושא של השיחה שלנו, ונגיד שלום לאורחת. אז שלום לאפרת רפפורט.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה המצב?
הכל טוב, מה איתך?
יופי. אני חושב שהפעם הראשונה והיחידה אולי שפגשתי אותך, הייתי יזמת בתחילת הדרך באיזה כנס צ'טבוטים שהנחיתי לפני מיליון שנה.
אי שם, זה נראה מיליון שנה, אבל זה 2017 כזה.
די, נו.
שש שנים.
שש שנים.
זה הכל, זה מרגיש לפני חיים
אחרים. ולא הספקת לעשות בשש שנים האלה כלום.
כן, היו שש שנים אינטנסיביות.
כן, אז רק נספר שהיום את בעצם מנהלת את הסייט בישראל של סיילספורס, שהיא חברה משוגעת.
ענקית, כן.
נכון.
כן, אני מנכ"לית מרכז הפיתוח שלנו פה, יש לנו פה יותר מ-750 אנשים.
וואה.
מרכז שבעיקר קם דרך הרבה רכישות, אחרי ארצות הברית, סיילספורס עשתה הכי הרבה רכישות בישראל.
וואה.
אז כן, זה מרכז מאוד מגניב, עושה המון המון דברים. כן, וסיילספורס אני מניחה שמכירים.
לא, תספרי, תכף תספרי, אבל לפני כן גם את נהיית עובדת שם ואחרי זה מנכלית בזכות רכישה של חברה שהקמת.
נכון, כן. ב-2019, לפני 4 שנים, בדיוק, קצת יותר.
וואי וואי.
כן, סיילספורס רכשה, כן, רכשה את בונובו, שזה הסטארט-אפ ש... הקמתי אז, שנפגשנו ב-2017, זה היה ממש ממש ההתחלה.
כן.
וכך הגעתי לחברה.
אז מה בונובו עשתה?
בונובו ניתחה שיחות בין חברות לבין הלקוחות, בעיקר שיחות של שירות לקוחות, דמיין קול סנטר, 50,000 שיחות ביום, 100,000 שיחות ביום, כאילו סקיילים מטורפים. איך אתה יודע מה קורה בשיחות האלה? כאילו, זה מאוד קשה להבין את זה, ואנחנו ישבנו שם, ניתחנו את השיחות האלה, וידענו להציף כל מיני אינסייטס.
אבל לא התחלתם במחירות, נכון?
התחלנו
כי יש חברות אחרות מצליחות ישראליות שניתחו את זה, גונג וקורוס, נכון?
נכון, אנחנו היינו ממש בעולם אחר של שירות לקוחות, של חברות כמו נגיד נייס וורין שם, אבל התחלנו בצ'טבוטים שם ב-2017, והסיפור הוא שבהדרגה הבנו ששיחות עם צ'טבוטים, הן מעניינות, אבל זה היה מן הגל הראשון של הטכנולוגיה הזאת, היינו שם, אנחנו וטרנים.
וחזרנו עכשיו.
עכשיו אנחנו בגל השני, שחיכינו לו כל כך הרבה זמן, ואחר כך הבנו שצריך להרחיב את זה לעוד סוגים של שיחות, וככה הגענו גם לשיחות אודיו. וניתחנו כל ערוץ, כן, גם שיחות, גם סאונד, וגם טקסט, וגם הכל. טיקטים, צ'טבוטים.
ואני מניח ש... איך הגעת בכלל להיות יזמת? כלומר, מה עשית לפני שככה הכין אותך להיות יזמת?
אני כבר בגן ידעתי שאני רוצה להיות יזמת. סתם, זה סיפורים שמספרים אחר כך, אבל אני בגן כבר מכרתי דברים, דיברנו על סיני, היה צמידים כאלה מסיני שכולם היו מביאים, אז קניתי...
בגן?
כמה מאות ומחרת, כן, כי זה היה שווה. רק ילדים שהיו נוסעים לסיני היו באים עם
הצמידי החוטים הצבעוניים האלה. ילדת סיני, ההורים לקחו אותך לסיני?
לא, הייתי איזה פעמיים, וזהו מאז לא הייתי, לצערי.
כי היו פיגועים, ואחרי זה שנים שלא...
כן, כן, לא זה היה מזמן, ומחרתי ככה בגן, עשיתי רווח קטן, ועליך ככה הפעלתי קייטנה בתשלום לילדים, כאילו הוא
כמה... באיזה גיל הפעלת קייטנה?
תרום תתח, תרום גיל 4 או משהו כזה.
אוקיי.
תרום חובה זה, כן. אז כן, עשיתי, כאילו ניסיתי, שיחקתי בביזנס תמיד, גם שהייתי יותר גדולה, ניסיתי לעשות כל מיני, תמיד אפיתי נגיד לחם, על תקופה שזה מה שרציתי לעשות, מיד אפיתי 20 כיכרות, זה כאילו רק להפות 20, 50, 100 כיכרות.
סקייל, ישר סקייל.
ישר, למכור, לא לשימוש אישי, למכור לאנשים.
כן.
זה היה כאילו, אבל מתי החלטתי ממש אני רוצה לעשות זה? במהלך הלימודים באוניברסיטה, הבנתי שנורא בוער בי... להקים, לבנות איזה משהו שאנשים
השתמשו
בו. למדתי נוירוביולוגיה חישובית.
אוקיי.
עשיתי תואר שני, בלי תואר ראשון. למדתי בתוכנית באוניברסיטת תל אביב, נקראת התוכנית הבינתחומית, על שם עדי לאוטמן, שאתה בונה לעצמך תוכנית לימודים. אתה רוצה קורס בהיסטוריה, קורס בפיזיקה, לגמרי up to you. ואז אני החלטתי אחרי שנתיים שאני עושה תואר שני בנוירוביולוגיה, ועל זה הלכתי, שזה היה שילוב של מדע המחשב, ביולוגיה, פילוסופיה, זה היה חקרתי אבולוציה של למידה. זה היה נורא כיף, באמת נהנתי מכל רגע. שסיימתי, התחלתי לחפש במה אני רוצה, כאילו מה אני רוצה לעשות.
כאילו אמרת, יופי, עשיתי תואר ראשון ותואר שני, עשיתי מלא קורסים, נוירוביולוגיה, אבל אז לא, אני לא אתעסק בתחום הזה, אני לא אלך לעבוד ב, לא יודע מה, איזה חברת פארמה או משהו כזה, להקים.
להקים משהו. כבר בזמן הלימודים התנסיתי, הקמתי שני מיזמים שיותר חברתיים. אחד עסק בייצור טקסטיל במזרח, כאילו סחר הוגן מה שנקרא, כלומר עם תנאים טובים לעובדים, ודברים כאלה שסיפור שלם בפני עצמו. אחר כך היה לי, את רוב הרבה מהחסכונות שלי עבדו במיזם הזה. אחר כך הקמתי, הכל כמובן בשיתוף עם עוד חברים וקולגות, ואף פעם לא לבד, עוד מיזם שעזר לסטארט-אפים ישראלים להגיע לשוק הסיני, את התקופה אתה זוכר, ב-2014-2015 היו המון משקיעים סינים שהסתובבו ברחובות.
מה זאת אומרת, הייתה תיירות סינית. תיירות אינוביישן סינית פה בישראל. לדעתי הרוב היה סתם, הם פשוט סתם באו וכאילו סימנו וי על זה שהם מבקרים בסטארט-אפ ניישן, אבל כן.
היית רואה לפעמים ברוטשילד הולכים נערים כאילו, מחפשים סטארט-אפים מסין, זה היה כזה, את תקופה כזו מטורפת. אבל זה היה מין מאגר שעזר למשקיעים הרצינים להבין איזה סטארט-אפים יש כאן שהם רלוונטיים בעצמם, בלי תיווך של איזה צד שלישי שיעשה את החיבור.
כן.
אז זה היה מגניב, היו מעל 1,000 סטארט-אפים שהצטרפו. זה הכל החברתי. כשזה נגמר, ידעתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ, הייתי מאלה, יש את האנשים שיש להם איזה רעיון שבוער בהם או בעיה, ואז הם רוצים לפתור אותה.
כן.
אני הייתי מהאנשים שרצו סטארט-אפ, ולא משנה במה, למצוא איזושהי...
נראה לי שזה הרוב. הרוב רוצים, כן, להקים משהו, ומתאהבים ברעיון של להיות יזם או יזמת, ולאו דווקא איזו בעיה חמורה שהם זיהו.
במיוחד הצעירים שלא מגיעים עם איזה מטען, אתה יודע, זה לא שעבדתי המון שנים באיזה חברה, באיזה עולם תוכן נורא ספציפי, שהכרתי את הבעיות. אז זה היה מין חיפוש כזה וגישוש של מה קורה. ידעתי שאני רוצה קשר לשפה, כי אני מאוד אוהבת שפות, אז גם מה שהזכרתי, חקרתי אבולוציה של למידה, אבולוציה של שפה, בתואר שזה כן עובר כמו איזה חוט כזה בין כל הדברים שעשיתי, ואני נורא אוהבת שפות, ואני לומדת שפות.
איזה שפות?
אני לומדת, תמיד אני לא יודעת, כי אני רק לומדת, כי זה לא נגמר, אז עברית, אנגלית, יפנית, התחלתי בגיל צעיר. סינית קצת יותר מאוחר, סינית כבר לא משהו, עכשיו אני ביוונית.
וואה.
כן, שזה לא פשוט.
כן.
קלימרה. קלימרה, טיקניס.
אני יכול, סינית אני יודע. סינית למדתי.
זה גם יוונית, אני רואה. אז זהו, אז שפות זה משהו, אז חיפשתי משהו שהוא חיפשנו, כן, הקמתי את בונובו עם עידן ציטייד ועד חן וברה גולדשטיין, היינו ארבעה. חיפשנו משהו כזה, והקשר לשפה נורא משך אותי באופן אישי.
כן. אז מה, איך התגלגלתם לרעיון שבסוף היה בונובו?
בהתחלה היינו נפגשים פעם בשבוע לקפה, וכל פעם כל אחד היה מביא את הרעיונות של מה הוא קרה בטקרנץ' ופה ומה קורה, והיינו כל פעם יוצאים עם איזשהו כיוון לחקור עד לשבוע הבא. והייתה פעם אחת התחיל כל הדיבור הזה על צ'טבוטים, הגל הראשון כאמור, זהו, יעלמו נציגי שירות, הכל יהיה בבוטים בלבד וזה. ואז אמרנו, איך חברות ינתחו את השיחות האלה? פתאום היו חברות שפתחו איזשהו צ'טבוט, לא משנה שרובן בסוף לא הצליחו בגל הזה, והצ'טבוטים האלה לא שרדו, אבל יש לך פתאום מיליונים של שיחות לפעמים, אומנם היא מכונה, איך אתה מנתח אותן? ואז רצינו להיכנס כמין פלטפורמת ניתוח, זה עלה כרעיון, אני זוכרת, שבוע אחרי זה פתאום אוהד ועידן חזרו עם איזה פרוטוטייפ, כאילו משהו הכי בסיסי, שאתה יכול לחבר צ'טבוט שעובד בפייסבוק, מנתח לך, אתה יכול לראות כמה שיחות היו, כמה לקוחות, כמה, משהו הכי בסיסי. אנחנו הלכנו, ברק ואני יצרנו קשר עם סטארט-אפ שהיה באותה תקופה עבד בתחום הצ'טבוטים. הם הסכימו להתקין את זה, להתנסות בזה, אמרו מגניב, יש לנו מלא פידבק, אבל זה מגניב, ואז אמרנו, וואי, אנחנו מצליחים לסגור לופ. אנחנו צוות שמצליח לקחת איזשהו קונספט, להוכיח אותו, לבנות משהו בסיסי, להגיע ללקוח, לא משלם, זה היה ניסיוני כמובן, בזמן נורא קצר, מגניב. ואז אמרנו, אז הולכים על זה, לא משנה מה נעשה, לא משנה לאן הרעיון ייקח אותנו, ואכן הוא לקח אותנו בסוף לכיוון אחר לגמרי. ידענו שאנחנו יודעים לדלבר, כאילו, כיחידה.
אז השנה 2017, יש לכם איזה MVP, יש לכם לקוח פיילוט כזה, חצי מצ'וקמק כזה, כן. ומה, אוקיי, מה עושים עכשיו? מגייסים כסף? כאילו, מה הצעד הבא?
אז אנחנו היינו בז'אנר שאומר, לא רוצים לגייס כסף לפני שיש לנו איזושהי הוכחה יותר משמעותית. הגענו לכמה עשרות לקוחות, כולל ברנדים די גדולים, שהשתמשו בצ'אטבוט, ואז גייסנו כסף.
מי?
זה כבר ב-2017 יותר מאוחר. גייסנו מקבוצה שנקראת קפרי ונצ'רס, שהם קבוצה של אנג'לים, שהרבה מהם הם בכירים מקורפורטס בארצות הברית, ויש להם גם נציגות בארץ. ואחר כך הצטרפו גם G20, שהם קרן בבוסטון, אבל זה אחרי שעשינו איזשהו פיבוט כבר. אז מה שקרה לנו, שהוא נורא מעניין, והוא תמיד נורא מבהיל יזמים, אבל זה המציאות, גייסנו כסף על הרעיון הזה של הצ'אטבוטים,
כן.
ונורא מהר אחר כך הבנו שעם זה אנחנו לא נגיע ל, לא יודעת, 1.5 מיליון ARR שבאותה תקופה צריך להגיע כדי לגייס A.
כן.
כל הדברים השתנו לגמרי. ואז התחלנו לנסות להבין מה, אז מה כן, מה עושים? וזה מאוד, זה סיטואציה לא פשוטה, כשכבר גייסת כסף, ופתאום אתה כאילו, זה אמיתי, ויש לך עובדים והכל. ואז בסוף הפתרון הגיע דווקא מהלקוחות שלנו, אז היה לנו אותם כמה עשרות לקוחות, אחד מהם היה גם Outbrain, שעבד שם רמי סגל, שאחר כך הצטרף אלינו גם לבונובו, והוא אחד הלקוחות, ואני זוכרת שיחה שהייתה לי איתו, והוא אמר לי, למה אתם מנתחים רק שיחות עם צ'אטבוטים? יש לנו שיחות כל כך משמעותיות עם לקוחות בהמון ערוצים, שאנחנו לא מצליחים לנתח היום, למשל שיחות תמיכה, call centers, זה התחיל להגיע מהרבה מהלקוחות שלנו, ופשוט הלכנו לשם. מה זה שברנו? המשכנו לתמוך בשיחות של צ'אטבוטים, כי הן תמיד קיימות, היו קיימות לאורך השנים האלה, באיזשהו צורה בתוך, אתה יודע, שיחות כן. תמיכה. ואז התחלנו לעשות אודיו ב...
ממש, שיחות של בני אדם עם בני אדם.
call centers, דמיין, call centers הכי כאילו... מאות אנשים יושבים, עונים כל היום
בשיחות. בפיליפינים, מלא זה,
כל מקום
הודו.
בעולם.
כן.
אתה מנהל את האופרציה הזו, אין לך מושג מה קורה בשיחות האלה, איך אתה יודע אם לקוח פתאום מאיים לטבע אותך? היינו מקרים שעבור לקוחות שלנו, זיהינו נגיד שיחה של לקוח, אמר מחר אני עולה לתוכנית בוקר לדבר עליכם ולהגיד מה אני חושב על השירות שלכם, פתאום אתה תופס את זה, מציף את זה, ממש כשזה קורה, את 10 שניות, 5 שניות רלוונטיות להנהלה, וזה נותן להם המון ערך, וגם לנציגים שעונים לשיחות, הרבה פעמים החלק מה... מהתשלום שלהם נקבע על ידי זה שדוגמים להם שיחות סתם ברנדום. תחשוב, 5 שיחות לוקחים, מקשיבים, ולפי זה אומרים לא מגיע לך בונוס, או מגיע לך בונוס, או... אז זה פתאום אפשר להם לבחור איזה שיחות הם רוצים להציף, שיחות שהם רוצים למנהלים מעניין. שלהם.
אז כמה כסף גייסתם בשלב ההוא?
סך הכל עד לרכישה, גייסנו פחות $4.5 מיליון.
אוקיי.
כן.
ומתי התחיל הקשר עם סיילספורס? מתי פעם ראשונה ככה מדברים איתכם ואת מרגישה שאולי יש פה משהו מעניין?
אז זה קרה מהר מאוד. אנחנו, הכל היה בסטלט, ואז מתישהו שקנו את המוצר, והכתבה בטקראנץ' והרבה קוורג' ואז הם יצרו איתנו קשר. בקונטקסט של השקעה. אמרו, אנחנו מעוניינים אולי להשקיע.
כן, סיילספורס ונצ'רס זה משקיע מאוד אקטיבי.
הכי פעיל, כן, אחד מהמשקיעים הפעילים שיש בישראל. עכשיו, דרך אגב, השקנו קרן שמיועדת לג'נרטיב AI של $500 מיליארד.
וואלה.
שמסתכלים, כן, גם מחצים פה כמובן, אז סתם שהמאזינים ידעו, כי זו הזדמנות מעולה. אז הם יצרו קשר, לא גייסנו באותה תקופה. הם אמרו, אז אמרתי...
לא גייסתם מהם.
לא גייסתם, לא היינו בסיבוב. שתצרו קשר, אתה יודע, זה היה לא המון זמן אחרי שגייסנו, כי עשינו איזשהו, כאילו, סייף, כאילו.
אקסטנשן, כאילו, לסיד.
וזה היה סייף, כן, זה לא היה אקסטנשן, זה היה אחרי, זה היה כזה סייף, זה היה דווקא... ככה הכנסנו את הקרן הבוסטוני קצת לפני שרצינו. רצינו לצאת לסיבוב, אתה יודע, 50 שנה אחרי.
כן, למי שלא יודע, safe, simple agreement for future equity, כלומר, לא קובעים את השווי של החברה, ממתינים לסיבוב הבא כדי לקבוע, ובינתיים נותנים איזה תנאים כאלה, מאוד, סיבובים מאוד זריזים.
בדיוק, בדיוק. זה היה בדיוק מה שהיה, ואז סיילספורס ונצ'רס אמרו, אז בינתיים בואו נכיר אתכם, נחשוב אולי נעבוד עם לקוחות ביחד, נייצר איזשהו קשר, שכשתגייסו יהיה לנו איזשהו בסיס, ומהר מאוד זה הפך להיות אתה יודע, קוראים לך לעשות דמו, מיליון אנשים, אתה לא יודע מי הם, יש שם אנשים שמקבלים החלטות, ומהר מאוד פנו אלינו ושאלו אם אנחנו מעוניינים באופציה של רכישה, וכמו כל, בכלל לא חשבנו על זה. אני הייתי בדרך, היינו משרד בניו יורק שבדיוק פתחנו, אני הייתי כבר בדרך לשם, כאילו...
מה, לעבור לניו יורק?
לעבור לשם.
אוקיי.
לגמרי היינו כבר שם, כאילו, עם הוויזות והכל, זה היה כאילו ממש עניין של... בחודש הבא נדמה לי, היה כבר, אתה יודע, כרטיסים.
אה, וואו.
ממש, כבר היינו שם. וגם כל הזמן הייתי טסה וזה, ואז התחיל מסע ומתן, ובסוף החלטנו, זה היה החלטה, כי זה היה כזה, התחלנו, היינו פחות משנתיים וחצי נגיד.
כמה עובדים הייתם אז?
היינו 25 או 30, משהו כזה, עשרות עובדים. במצב טוב, זה היה בדיוק כזה, אתה יודע, קצת אחרי שאתה...
עם כמה הכנסות?
מיליוני דולרים נמוכים. כן. אבל... היינו ש... כאילו פתאום יש לך, אתה יודע, בתור יזם אתה עובר את ההתחלה של לחפש את ה... מה בדיוק אתה עושה, ופתאום זה מתחיל לזרום. אתה יודע, יש לך את הלקוח הראשון, והשני, והשלישי, והרביעי, שהרבה פעמים הם איזשהו מאבק כזה של להבין ממי אתה ומה אתה עושה, ואז פתאום...
יש איזה פרודקט מרקט פיט, מה שנקרא.
כן, אפילו אם הוא, כן, יש... ופתאום זה מתחיל להיות הרבה יותר פשוט, ואז פתאום זה נחת עלינו.
וואו, אוקיי, ויש כאלה שאומרים שמצאת הפרודקט מרקט פיט, עד הפרודקט מרקט פיט, אתה כאילו מגלגל את הסלע במעלה ההר, ואז ברגע שהגעת לזה, עברת את הזה, הסלע מתחיל לברוח לך למטה, ואתה פשוט רודף אחריו, אז זה מה שפחות או יותר הרגשתם. כן. ואז מה? כמה כסף מדובר? מה הייתה הצעה?
כמובן שאי אפשר להגיד.
על פי פרסומים זרים.
גם אי אפשר להגיד, אני לא יכולה להתייחס לזה. מה, עשרות
מיליונים, 100 מיליון?
עשרות מיליונים.
עשרות מיליונים, אוקיי.
כן, וזו הייתה הצעה שהיא הייתה מאוד טובה.
מה המשקיעים אמרו? לכו על זה?
המשקיעים, תראה, המשקיעים היו לנו משקיעים נהדרים, שהם מאוד תמכו בנו. כמובן שהם נורא רצו ש... אתה יודע, כמו שאמרת, הסלע כבר התגלגל. אמרו, יאללה, בואו נתפוצץ. מה אנחנו עכשיו צריכים לעצור באמצע כל הכיף, כן? אבל מאוד תמכו בנו, זה הייתה התלבטות, אבל היינו, גם היינו, אתה יודע, אנחנו אנשי מוצר, אנשי R&D, היינו מין הבטחה להגיע בזמן נורא קצר, אתה יודע, לפתאום, סיילספורס, כולם לקוחות שלה, אתה כאילו, זה מדהים, זה כמו המקבילה של B2C, אבל בעולם ה-B2B, אתה עושה משהו, זה בום, זה משפיע על מאות אלפי לקוחות, שאתם הכי גדולים בעולם, אז היה בזה הבטחה, ובטח זה גם היה איזשהו, אתה יודע, הצעה שגם פיננסית היא שמה אותנו במקום... ומה שנקרא אירוע משנה חיים כזה, כן. זה מאוד קשה.
להגיד לא.
כן.
אז הלכתם על זה.
הלכנו על זה,
והצטרפתם לסיילספורס.
הצטרפנו לסיילספורס.
אז עכשיו כדאי שתספרי מה זה סיילספורס, מה הם עושים,
כן.
למה זה מעניין, וחוץ ממגדל סיילספורס, שזה בעצם האייקון הארכיטקטוני הכי גדול בסן פרנסיסקו, נכון?
כן, כן.
כמעט, חוץ מהפירמידה הזו, והגשר, זה גם חברה מאוד מאוד מצליחה.
נכון, כן, סיילספורס היא חברה מדהימה, באמת מחמש חברות התוכנה הכי גדולות בעולם. היא קמה כבר ב-99.
אוקיי, זה לא כזה הרבה זמן.
כן, אני הייתי בכיתה ג' כשהיא קמה. ומה שהחברה מנסה לעשות זה לעזור לחברות בקשר שאני עם הלקוחות שלהן, בכל הטאצ' פוינטס האפשריים. אז זה התחיל... כ-CRM, אשר רובנו מכירים את סיילספורס כ-CRM, שזה ניהול לקוחות.
מערכת ניהול הלקוחות בעצם.
כן, נגיד את הבנק, איך אתה יודע מי כל המשתמשים, מי כל הלקוחות שלך, ומי עשה ככה, ומי עשה ככה, ולמי אמרת ככה, זה התחיל ככה. היום זה הרבה יותר מזה, אז יש לך המון המון כלים שעוזרים לאנשי מחירות, זה נקרא Sales Cloud, אנחנו קוראים לזה עננים. יש לך אוסף ענק של כלים שעוזרים לאנשי שירות ותמיכה. סרוויס קלאוד. יש לך המון כלים שעוזרים לשיווק, למרקטינג. יש לך ככה כל טאצ' פוינט קומרס, יש לנו סלק לתקשורת פנים ארגונית, סלק חברה ששייכת לסלספורס.
כן.
דאטה קלאוד, שעוזר לך לחבר את כל הדאטה שלך מכל המקורות. כאילו ממש כל, אנחנו ככה אנחנו חושבים על זה, כל נקודת מגע עם הלקוח, אנחנו צריכים להיות שם. זה גם היה רציונל הרכישה של בונובו, כי הקשר הזה של בסאונד בין לקוח לבין חברה, לא, שם לא היה... כיסוי לסיילספורס, אז זה בעצם מה שהמענה
שלנו. וזו גם הייתה תקופה שהיו כמה חברות, אחת מהן עדיין מאוד מאוד חזקות, גונג.
אנחנו גם משקיעים בגונג.
אתם גם משקיעים בגונג,
כן,
יפה.
בטח, כן, כן.
אוקיי, וקורוס שאחרי זה נמכרה באיזה 500-600 מיליון דולר, גם הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז סביב הדבר הזה רכשו אתכם, ומתי באים להציע לך להיות המנכ"לית של הסייט פה בישראל?
אז לפני יותר משנה וחצי, ואני בחודש שמיני.
אוקיי.
כן.
כמה ילדים יש כבר?
יש שניים.
שניים.
כן.
שמאז הרכישה, נכון?
כן.
אוקיי. אוקיי, טוב. יש לי עוד ידידה שעברה מסלול דומה, שגם מחר חברה, וכן.
כן, כן, זה...
סתם ילדים.
כן, תראה, זה... קודם כל, יצא ככה בגיל,
כן.
שבסוף, בונו במחרנו, כשהייתי בשנות ה-20 עוד, זה לא כזה מזמן, אבל יצא ככה. זה גם באמת בסטארט-אפ, זה, כן, זה קשה, גם בקורפורט זה, אבל זה באמת חוויה מדהימה, ואני בחודש מיני, וכבר, אתה יודע, עוד רגע
קורא.
יולדת, קורת כן. ללדת, ואז פתאום זה עלה, ההצעה הזאת, וזה היה... פשוט, כאילו, מבחינתי זה תפקיד ציוני מאוד, כלומר, סיילספורס מאוד מאוד רוצה להשקיע בישראל, היא משקיעה פה כבר, הרי יש לנו מרכז גדול, הרבה רכישות שנעשו פה. מחוץ לארצות הברית יש רק שני מרכזים אסטרטגיים, שסיילספורס רואה בהם מרכזים אסטרטגיים, ממש לפיתוח, יש בהודו וישראל, שהאופי שלה מאוד שונה מן הסתם, האופי של המרכז בישראל הוא אופי של...
טכנולוגי, אני מניח.
סופר, כן, והמון מעבודה בינה מלאכות, יש לנו את איינשטיין GPT, ובכלל איינשטיין, שזה כל אוסף מוצרי AI שלנו, הרבה מזה נעשה כאן בארץ, המון מוצרי דאטה, המון מוצרים של אופטימיזציות, של אנשי שירות וכל דברים מגניבים כאלה, זה נעשה פה, אז אנחנו מין מרכז כזה, כזה סטארט-אפיסטי, תמיד, דרך אגב, זה לא... לא פשוט, אתה צריך לשמר את המתח הזה, אחד מהתפקידים שלי הוא לשמר את המתח הזה, שמצד אחד אתה חלק מקורפורט אמריקאי,
כן.
נורא גדול, מעל 70 אלף עובדים. Mm-hmm. מצד שני, אתה רוצה לשמר פה אווירה כזאת של, זה לא סטארט-אפ, בוא, זה קורפורט, אבל כן איזושהי אווירה יותר של אקזקיושן מהיר ועושים, וסטארט-אפי כזה.
מה קורה בהודו? יותר מה? שירות לקוחות וכאלה?
בהודו, לא, גם בהודו יש לנו הרבה מאוד פיתוח, אבל של מוצרים אחרים, נגיד המוצרים שלנו שהם לאינדסטריז שונים, מאוד ספציפיים, נגיד יש לנו התאמה של CRM לעולם הבריאות וכל דברים כאלה. גם אחלה מרכז, כן.
סיילספורס, הרגישה את המשבר המקרו-כלכלי שמתרחש בעולם?
בטח, כן, אי אפשר שלא. תראה, בסוף כל הלקוחות בעולם הם לקוחות, כל החברות כמעט הן גם לקוחות שלנו.
אז הייתם צריכים לעשות התאמות? היו פיתורים בסיילספורס?
היו, מרק בניוף יצא במכתב פתוח לעובדים.
מרק בניוף הוא המייסד והמנכ״ל.
המייסד והמנכ״ל, כן. בעקבות זה, החברה הצטמצמה ב-10%.
גם את היית צריכה?
גם בישראל הצטמצמה, לא ב-10%, פחות לשמחתנו, כי זה מרכז אסטרטגי, אבל גם שזה פחות, אתה יודע, אתה מכיר את כולם, זה גם מעט זה...
איך החוויה?
כואב. זה אף פעם לא נעים. מה שהיה... יפה, זה קודם כל ההתגייסות. גם החברה מאוד תמכה, ועובדים זכו לפיצויים, אתה יודעת שזה מינימום חצי שנה שכר, ומשם תלוי בהמון דברים אחרים. מאוד יפה, אבל ההתגייסות של העובדים בארץ, כלומר, צוותי הגיוס שלנו ישבו ותאימו פרופילים של, אתה יודע, קורות חיים, וערכו אותם, ופרופילים של לינקדין, ועזרו, וחיברו, ומאוד עטפו. אז אתה יודע, כמה שאפשר בתוך הסיטואציה המבאסת הזאת, עשינו מאמצים שזה כמה שיותר אנושי.
כן. וביחד עם זאת, פתאום עולה לי איזה משהו שלך בסושל מדיה, כי אנחנו מחוברים לדעתי, שהוצאת שיר.
נכון.
נהיית זמרת, יוצרת, מה קורה, אפרת?
כן, כן. האמת שזה התחיל עוד בימי הסטארט-אפ.
כן?
בימי בונובו. הייתי חייבת איזה, אתה יודע, זה אינטנסיבי כל כך, אתה חייב איזושהי הפסקה, ונרשמתי לסדנת כתיבת שירים, אצל שלום גד, חשבתי שכותבים שירה, כאילו פואטרי.
שלום גד, בסוף המדבר יש ים, נכון?
לגמרי, כן.
אוקיי.
כן, זה הסדנה מדהימה גם, ואז גיליתי שזה לא שירה, זה... שרים ומלחינים, אתה יודע, שלא עשיתי את זה מימיי באמת, חוץ משהייתי ילדה קצת.
אז אפית לחם, עשית קייטנות בתור זה ושרת.
זה היה תחביב, כן. ופתאום בסדנה שעצו ממני המון שירים, כאילו חיכו גם הלחן, אתה יודע, כל מה שידעתי זה ללוות עם אקורדים, זה יצא ממני.
כי את מנגנת מה, על קלידים?
על קלידים. מנגנת זה מחמאה, כאילו אקורדים, זה מלווה.
כן.
ללוות את עצמי. אני יודעת להלחין, כאילו... וזהו, ופתאום, והתחלתי להקליט ולשיר, והוצאתי אלבום אפילו בקורונה, תחת שם במה, מיזו. אז כאילו, ולא באמת הוצאתי אותו, כי אף פעם לא עשיתי סביב זה כלום, כאילו לא היה זה, אתה יודע, לא שקתי את זה או משהו כזה. זה היה ממש בשבילי, בשביל היצירה. המשכתי לעבוד על זה, התחלתי ללמוד פיתוח קול לפני כמה שנים, אצל רחל אוכמן, שהיא כאילו, היא מורה מדהימה, מדהימה לפיתוח קול. ועכשיו הוצאתי עוד שיר ממש עכשיו לפני חודש,
כן.
קוראים לו ככה זה, שפיקה עיניו ג'קסון כהן, ואני כתבתי והלחנתי, ושיר שכתבתי...
ובשמך, לא מיזו
זהו,
ולא...
זהו, בשמי, אמרתי זהו, אני שמה את השם במה הזה בצד, אין סיבה לתחזק אישויות נפרדות, זה נורא מעייף, ואין לזה סיבה, זה כאילו אני, זה אני, גם זה וגם זה, וזה בסדר, כי זה ככה זה, ככה זה גם השם של השיר.
איך התגובות?
התגובות טובות.
רגע, זה כאילו איפה?
זה בספוטיפיי.
זה בספוטיפיי.
מחפשים אפרת רפופורט.
כן.
יש את השיר הזה. עוד מעט, יש כבר עוד כמה שירים בבקלוג מוכנים, כאילו.
אוקיי, ומה, יצא אלבום גם וקליפים?
יש קליפ
שיצא. יש קליפ של ככה זה.
פעם ראשונה שכן, שהצטלמתי לקליפ.
ואיך הייתה חוויה?
זה לא פשוט, אתה יודע, כי גם, אני גם הופיע, אני מקווה, עוד אין לי תאריכים, אבל בעתיד הקרוב. אבל כשאתה עומד על במה, ועמדתי על הרבה במות גדולות, זה אחרת שאתה מדבר על משהו שהוא לגמרי אינטלקטואלי, וזה משהו אחר כשאתה שר על רגשות, זה כאילו מין זורק אותך למקום אחר. קשה, זה קשה.
כן.
גם להצטלם, אפילו רק זה שצילמו אותי שאני שר את השיר, היה לי התמודדות, וזה טוב, זה טוב, זה חשוב, כן. אי אפשר להפריד בין הדברים, זה הכל...
רגע, אבל מה, אם יבואו וכאילו פתאום הצלחה גדולה, מה, תעזבי את העולם העסקי, תעזבי את סלסורס ותהי ביונסה, מה קורה?
תראה, לא נראה, קודם כל לא נראה לי שזה נראה לי תיאורטי לחלוטין.
כן.
אבל יש משהו דומה, יש משהו דומה לדעתי בין תהליך היצירה לבין יזמות, כי אתה כותב שיר, אתה כותב משהו ראשוני, ומתישהו אתה מביא שאתה צריך עוד אנשים, אני לא יכולה בעצמי, אם תשמע את השיר, אז זה לא אני בעצמי לבד, אני אספתי מסביבי נגנים והפקה והפיתוח קול שרחל עזרה, המון המון אנשים שעוזרים לך לייצר פתאום איזה מוצר מוגמר שהוא מספיק טוב לצאת לעולם, ויש בזה משהו מאוד יזמי, ואז אתה צריך שישמעו את זה ולהגיע לאנשים, אז שהשיווק כאילו מתחיל.
כן.
יש בזה משהו שהוא דומה. אני גם חושבת שזה מין transferable skills כאלה בין יזמות לבין...
יש משהו מאוד יצירתי ביזמות, חד משמעית.
מאוד, כן.
אז הזכרת קודם את הקרן של סיילספורס, של Generative AI, מה מעניין אתכם? רק דברים בעולם הסיילס? כאילו מה...
הכל. קודם כל, סיילספורס ונצ'רס משקיעה בכל תחום, כל עוד יש איזושהי נגיעה לתוכנה, כי היא צריכה להיות נגיעה לתוכנה, אבל זה לא משנה כל עוד זה עוזר לחברות מול הלקוחות שלהן, ולא משנה באיזה עולם. ספציפית הקרן של הג'נרטיב AI, היא מחפשת את הטכנולוגיות האלה, אוקיי? טכנולוגיות של AI, וכבר עשתה השקעות באנתרופיק, בקוהיר, ב-U.com, בעוד כל מיני.
כשמחפשים חברות באיזה שלבים?
בדרך כלל סביב A, כלומר, okay. לא
ארגנטי. שיש כבר כמה לקוחות ו-RR ודברים כאלה.
נכון, כן.
הכנסות ראשוניות שנתיות.
הכנסות ראשוניות, כן.
בסדר, ומה, וכאילו יש לך נגיעה לזה או ש...
כן, אני מאוד, לסלספורס ונצ'רס אין ממש נציגות בארץ, אז אני משמשת כסוג של עוזרת כמה שיותר. כמו שאמרתי, התפקיד שלי הוא מאוד ציוני בתפיסה שלי, כלומר, אני נסה לעזור... כמה שיותר לחברות ישראליות, ובכלל ישראל כמרכז, אז כן, אז אני יודעת לייצר את הקשר הזה, אם זה רלוונטי, ברור שאני אשמח לעזור.
את עושה השקעות גם בעצמך?
אני עושה השקעות גם בעצמי.
כאנג'לית.
כאנג'לית וגם כ-LP, זה יותר, בגלל הכובע שלי בסיילספורס, אני משתדלת לא לעשות השקעות ישירות, אלא...
דרך קרנות המשקיעים אחרים.
אני לא מקבלת את ההחלטות, וזה לא מייצר אף פעם ניגוד. כן, אז אני, לפני התפקיד, אני לא חושבת שהייתי גם עושה ישירות, כרגע אני ב... כן.
את יודעת, ערכתי פה לפני כמה שנים את אורנה ברי, ועד לפני כמה זמן אורנה ברי האלופה הייתה בעצם המודל אולי היחיד בתעשייה לאישה מאוד מצליחה. וזה משתנה. כלומר, הצלחה שלך ושל אחרות משנה את התמונה. איך את מרגישה לגבי זה שאת מודל להצלחה גם עבור בנות, נשים, צעירות יותר? כאילו מגיעות אלייך?
כל הזמן הרבה, כן. הרבה למנטורשיפ, לדבר. אני בעצמי בתהליך, אתה יודע, תהליכי למידה, כן, זה לא זה משהו שהוא נגמר, כלומר, נכון. אני לא מרגישה שיש לי את כל התשובות או משהו כזה. כן, איפה שאני יכולה, אני חולקת מהניסיון שלי בשמחה, וזה טוב, אז חשוב שיש לנו, שיש מודלים חזקים לחיקוי, זה עדיין תורה, אני נהיית אדומה, זה כאילו מביך אותי.
איזה מזל שזה פודקאסט.
כן, אבל... זה טוב, בסוף זה טוב, זה
חשוב. את רואה איזה שינוי? את רואה יותר נשים שמנסות ממה שהיה כשאת התחלת?
אני חושבת שכן. אני חושבת שיש יותר, ואני חושבת שאנחנו, שדברים קצת כל הזמן הולכים ומשתנים בכיוון חיובי, כלומר, הקדמה היא קורית. זה לא שזה חף מאתגרים, זה לא שזה קל... אני זוכרת שאני התחלתי את בונובו, היה תקופה שפתאום איבדתי את הקול שלי, סיפור. פתאום לא היה לי קול, פשוט איבדתי אותו לגמרי, צרידות, וזה לא היה קורה לי, זה עוד לפני שגם שרתי. והלכתי לקלינאי תקשורת, והיא אמרה לי, את יודעת, יש לך את תסמונת המקית. אמרתי, מה זה? אמרה לי שנשים בתפקידי ניהול מאמצות קול נמוך מאוד, שלא לא מתאים להן במנעד הטבעי שלהן, כדי להידמות, כדי לייצר תחושה של... אתה יודע,
מנהלות
ובוסית, וזה כאילו ניסיון להידמות לגבר.
כן.
וזה בגלל זה, כאילו...
וזה מה שגרם לאיבוד הכל.
כן, אני פשוט דיברתי בצורה... בלי לשים לב אפילו, אתה יודע, זה לא
היה משהו ש... כמו שמרגרט תאצ'ר ככה שינתה את הכל שלה, כשנהייתה ראש ממשלה.
ראינו עוד כל מיני מקרים כאלה, כן, אליזבת הולמס נגיד, שיש מפורסם שהיא ימצא איזה מין קול כזה, שאני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל לא הייתי מודעת לזה אפילו. אם היית שואל אותי באותה תקופה, אם יש איזושהי, אם זה משפיע עליי, שאני אישה מנכלית צעירה, אז הייתי אומרת שלא, אבל עובדה שזה, הייתה לזה איזושהי השפעה עליי.
וואו. ומה, כן. מה זה גרם לך? לחזור לדבר נורמלי.
כן, היום אני, כן, היום גם שאני שרה, אני מכירה את המנעד שלי. עדיין דרך אגב, שאנשים שומעים את השירים שלי, לפעמים מופתעים, כי השירה שלי היא כל טיפה שונה מהדיבור, אבל זה טבעי, זה כבר לא זה. זה כנראה הרבה יותר נמוך.
ויש מחשבות מתישהו לחזור להיות יזמת, או מתאים לך ככה to rest and vest, או מה שזה לא יהיה?
תראה, rest לא היה אף פעם. גם אחרי הרכישה, אני מהיזמים שמרגישים ש... כלומר, זה היה הסתערות. רכשתם את החברה שלנו, אנחנו רוצים להצליח בתוך סיילספורס, אנחנו נעשה מה שצריך, גם אם זה מלחמה, כי אתה פתאום מאבד את ה... אתה יודע, זה שלך, אתה מחליט הכל.
נכון.
פתאום מחליטים יחד איתך.
כן, פתאום צריך לדווח, לקבל אישורים כל מיני דברים, שזה לא בורד, אלא כאילו בוסים.
ואני, מבחינתי, היעד היה שהרכישה תהיה מוצלחת, ועשיתי מה שצריך, גם כשזה לא היה הכי נוח, בשביל שההחלטות הנכונות בינינו יתקבלו. אז לא היה, מנוחה לא הייתה אף פעם. אני יזם, מה שאני בסוף, אני יזמת ויוצרת, או לא יודעת, זה אותו דבר כמעט בעיניי, אבל זה מה שאני, אני עושה את זה בכל מיני דרכים, אז אני כותבת וזה, וזה גם יש בזה הרבה יזמות, אבל מי יודע מה יהיה? מי יודע?
מדהים. אפרת רפפורט, תודה רבה. תודה. עד כאן, 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק עם אפרת, חפשו פרק ישן שעשינו עם אורנה ברי, באמת אישה מדהימה, ואנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם בשבוע הבא. ביי ביי.